החברתי עם יואב דיליון. שלום לכם, 10:04 דקות, רדיו קול חי 93 FM, 92.8, כבכל יום חמישי בשעה 10. מוטי, תשובה? יפה, עניין משפחתי. ואם אני אומר מוטי, אז אתם יודעים כבר מי נמצא איתנו בתוכנית פה. הטכנאי מוטי קופר, ערכתי ומפיקה יעל צייטלינג, אני אתכם באולפן יואב דיליון, וכרגיל, מה יש לנו? המון המון דברים. אנחנו נדבר עם רן ובר, נדבר עם הרב המקובל דן מחבר. רן ובר, אתם יודעים שדברים על זוגיות ועל פרשת השבוע, נכון? עם הרב מקובל דן מחבר, מדבר על סגולות וכל מיני דברים כאלה. כמובן, לא נוותר על הפינה הנפלאה של הרב אליהו פנחסי, כשרות המזון. והיום יש לנו אורח כאן באולפן, מאוד מאוד חשוב להקשיב. כבר הקשבתי לו כמה וכמה פעמים, והפעם דברים נושאים חדשים על... אוי, אני כל כך לא אוהב להגיד את זה, אבל אין ברירה, על רפואת השיניים. דוקטור... טל שיפר, רופא שיניים, חשוב מאוד. ואנחנו רוצים להתחיל. במה נתחיל, מוטי? אנחנו כמובן לא מבטרים על פינתנו הנפלאה, זוגיות ופרשת השבוע. למשם כך, אנחנו כמובן מדברים עם רן ובר, מטפל זוגי ואישי וסופר, מה שלומו?
ברוך השם, טוב
לשמוע. אז פרשת השבוע מדובר, בין שאר הדברים, מדובר גם על שבט לוי, שעוסק, כידוע, בעבודת המשכן ובעניינים של רוח, אבל לא מקבל שטח למראה. אני רוצה להשליך את זה על זוגיות. מה הנקודות בזוגיות בהם צריך להתמקד, ובמקביל, על אלו נקודות אפשר לוותר?
נפלא. אז קודם כל, באמת, המון זוגות שמגיעים אליי, או שאני מדבר איתם, תורש המון מחלוקות, קונפליקטים על דברים, שבן אדם אומר, אחד הצדדים אומר, אבל זה יערק ובא לי עבור, זה בסיס. ואז זה מביא לבעיות מאוד קשות, בטח הרבה מהמאזינים שמול בעיות כאלה, אבל אחד הפתרונות הפשוטים לזה, עד כמה זה נשמע ככה, זוגיות, פתרון פשוט, אבל תקשיבו רגע ונראה אם זה באמת פשוט. הפתרון הפשוט לפעמים להגיד, כמו שאמרת, על איזה, יש מושג באנגלית, על איזה קרב אתה רוצה, פיק אפייט, תחליט על מה אתה רוצה ללכת. זאת אומרת, מה באמת חשוב לך? מה באמת חשוב לך? ולפעמים, מה שבאמת חשוב לי, בלי ההכרחה של איך להתבצע. דוגמה, הוא חשוב לו חופשה, לעשות חופשה באיזשהו מקום. ואשתו שומעת את זה וישר אומרת, זה עוד פעם חופשה עם הבני דודים שלך ועם כל המשפחה שלך ותחוף אותם על הגב, לא מוכנה בשום אופן לצאת לחופשה איתך. והוא בכלל, והוא מתחיל ללחם איתה, לא, והבני דודים האלה, הוא שכח כבר שהוא רוצה חופשה. הוא עכשיו מתווכח איתה על מה שהיא אמרה לה, אמרה לו. במקום להגיד לה, אוקיי, הרצון שלי זה חופשה, אמת, הבני דודים עם או בלי, בוא נשים את זה בצד. איזה סוג של חופשה את היית רוצה לעשות? אז אם את חופשה רק שלי ושלך, שהילדים יהיו אצל ההורים שלי, ורק אנחנו סוף סוף נצא לבד, אחרי 20 שנה, יהיה לנו חופשה לבד של שנינו. יכול להיות שהוא ישמע את זה, יגיד רעיון, ישמע לי רעיון נפלא. ואז יגיד לו, ומה עם הבני דודים? שיעשו את החופשה שלהם, לא קשור אלינו. אם אני רוצה את כל ההוגה, מה שנקרא, ומתווכח על כל פרט ופרט, ואיזה נרות ישימו להוגה, ואיזה קצפת, הסיכוי שנתקל בהתנגדות הוא מאוד מאוד גבוה. אבל אם אני מוותר על 3/4 מההוגה שלא מעניין אותי, ומתמקד במה שבאמת חשוב לי, מה הצורך האמיתי שלך? לצאת לחופשה. מה הצורך האמיתי שלך? תחושה של ביטחון, תחושה שאני אהובה. מה הצורך? לא מה הציור שאת מציירת? אם אנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו יכולים לוותר על דברים שהם לא הכי קריטיים לנו, ובצורה הזאת, בן או בת הזוג שלנו, יתקרבו אלינו, יקשיבו לנו, ויהיו איתנו, וביחד נוכל לבנות משהו הרבה הרבה יותר טוב, מה שאם הייתי מנסה להכריח את הצורה שאני חושב שצריכים לעשות, ומקבל כמובן התנגדות, ואז היינו חסים סתם במריבה, ושני הצדים מפסידים במריבות, כפי שידוע לכולנו.
כרגיל נפלא, כרגיל נפלא, וכרגיל לא, אתה לא נותן לי לסיים בלי משהו של אבא, אז כמובן, דרך אגב, השבוע ממש ביום, כ"א תמוז זה יום פטירתו, משהו, אבא תמיד אהב גימט, בין שאר הדברים שלו, אהב גימטריות, ראשי תיבות, היה מתעסק בזה הרבה, ואז משמיים סידרו גם שהוא נפטר בכ"א תמוז, אז ביום השנה הראשון לפטירתו, ביורצייט הראשון שלו, בדיוק נולד לו הנכד הקפאה לפה 21.
וואו.
כן, משהו. תמיד הוא מוצא רמזים בפרשה לכל מיני דברים, אז כתוב, הוא מביא את הפסוק, ויסו ממתקה ויחנו בחשמונה. אז הוא אומר, בסדר, פה יש רמז לחנוכה, חשמונה, חשמונאים, אבל הוא אומר יותר מזה, הוא אומר, תיקח, בבני ישראל במדבר, היו להם 42 מסעות, מבית מסעות, הוא אומר, אם תספור, תמיד הוא אומר, תן לי לספור, אם תספור את המסעות שלהם, אז זה לא יומן, בדיוק חשמונה היה המסע כ"ה, וחנוכה זה בכ"ה, בכסלו הרי. אז זה רמז אחד, והוא אומר, עוד רמז היה כבר בהתחלה, בפרשת הבריאה, ויאמר אלוקים יהי אור, הוא אומר, קודם כל, אותיות יהי, זה בגימטרי 25, ואור, קשור קצת לחנוכה אור, נכון? אור, אם תספרו מתחילת הפרשה, מתחילת התורה, זה המילה בדיוק ה-25, אז כל הזמן היה מוצא רמזים, כן?
מדהים, מדהים,
תראה כלי. תודה רבה רבה, נפגש, אמן ואמן, אמן, תמיד, תמיד, נמשיך לסתות, תודה רבה רבה. תודה רבה לרב זיו קצבי, לא, לרב רן ובר, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרב זיו קצבי, בשביל יעל משהו, או פנימי כזה, לא משנה. אנחנו עם שלום הרב זיו קצבי, מה שלומך? שליח חב"ד כמובן ברמת השרון, מרצה לחסידות, רציתי לדבר, אנחנו הולכים לקרוא מחר, מחרתיים בעזרת השם, שתי פרשיות, פרשות מטות ומסרי, ואני שם לב, כשאני מדבר על הפרשה, אנחנו קוראים שיש שם מבית, 42 מסעות של בני ישראל במדבר, שאלה אולי קצת משונה, בכל אופן אני אשאל, מה המשמעות, יש שם כל מיני שמות כאלה, קצת מוזרים הייתי אומר, מה המשמעות של השמות של המקומות האלה, למשל חרדה, חשמונה, אבא שלי אמר דרך אגב על חשמונה שזה רמז לחנוכה, חשמונאים, וגם אבל מתקע, זה לא השמות של תל אביב, פתח תקווה, רעננה, כפר סבא, מה זה בדיוק השמות האלה?
שאלה מאוד מעניינת, כי יש באמת שתי דעות במפרשים, האם השמות של המקומות היו קיימים לפני שהגיעו לשם בני ישראל, והם באמת חנו במקום שנקרא יוטבטה, אגב, אחד המסעות, זה לא באמת קיבוץ יוטבטה שאנחנו מכירים, או האם השמות נקראו אחרי שבני ישראל היו שם, בעקבות משהו שקרה שם. והאמת היא שאנחנו רואים שכתוב בפירוש, ויחנו בקברות התאווה, במקום אחר כתוב שלמה נקרא המקום קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים. שם היה הסיפור שהייתה להם תאווה לאכול בשר וכולי, והם ננשו. אז לכאורה באמת, הם הרי לא עוצרים במקום שהוא עיר או מושב, לא היה שלט, ברוכים הבאים למועצה מקומית, מתקח, השמונה, חור הגדגד, אלא באמת זה היה מסעות בתוך המדבר. וכל מקום שהם חנו בו, לעתים זמן ממושך, לעתים זמן קצר, היה שם איזשהו מאורה, היה שם איזשהו מקרה שהזכיר את שם המקום. ולמעשה, דבר מעניין, ששני הדברים הם נכונים, שתי הדעות האלו. מסבר בחסידות, מביא את זה גם מהדגל מחנה אפרים, בשם הבעל שם טוב הקדוש, סביב, שכל המסעות האלו הם מסעות רוחניים. הרי אנחנו יודעים שעל פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, הקדוש ברוך הוא לקח אותם במדבר בכל מיני מקומות. ובכל מקום היה להם תיקון לעשות. היה איזשהו משהו שהם היו צריכים לחוות, לעשות, וככה הקדוש ברוך הוא רצה. הם היו צריכים לתקן איזשהו עניין. ובאמת כשהם הגיעו לקברות התאווה, למקום באמת לא היה עדיין שם.
כן.
אבל הקדוש ברוך הוא ידע איזה שם יש במקום הזה. מה צריך לתקן שם. ולכן הבחירה שלהם לא הייתה כל כך מוחלטת. הם הגיעו למקום שבו היה ניסיונות של תאוות. והקדוש ברוך הוא אמר, פה יהיה קברות התאווה, איזה בחירה נשארה לך? או שאתה תקבור את התאווה שלך, או שהתאווה שלך חלילה תקבור אותך. כשהם הגיעו למקום שנקרא חרדה, אז הם צריכים להתמודד כרגע עם דברים שקשה, עם דברים שמפחיד. אבל השאלה היא, האם מפה אתה ממשיך עם החרדה או בלי החרדה, אבל עם זה אתה צריך להתמודד. אנחנו רואים כל יום המכין מצעדי גבר, מהשם מצעדי גבר קוננו. אין לך כל כך בחירה להיכן אתה תגיע, באיזה מצבים אתה תתקל בחיים שלך. הקדוש ברוך הוא על פי השם יישאו, על פי השם יחנו, מעביר אותנו בחיים
מנקודה לנקודה, ממסע אל מסע. אבל הבחירה שלנו היא כיצד להתמודד, איך לחוות אותו. וזה בעצם המסעות שלנו, כמו שאומר הדגל מחנה אפרים, שאלו הממבט מסעות שכל יהודי ויהודי עובר בעולם הזה. כך הוא כותב, שזה בעצם מסעות הנשמה בעולם. וכל אחד יש לו את התחנות האלו, שזה ברוך הוא קבע לו מראש. אנחנו לפעמים כל כך עסוקים בלהגיד, למה המצב שלי ככה, ולמה השם הביא לי את הניסיון הזה, ולמה אני נמצא פה, ולמה עכשיו מפטרים אותי משם, ולמה אני צריך עכשיו לנסוע עד למקום כזה וכזה. וצריך לדעת שהדברים האלו נקבעו מראש. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך פה, הוא רוצה אותך שם, וצריך לתקן כאן, וצריך לברר איזה ניצוצות שם במקום ההוא. המשימה שלנו היא לדעת מה רצון השם ממני כאן ועכשיו, איך אני מבצע נכון את מה שרוצים ממני, וכל מסע בסופו של דבר הוא לטובה, הוא חלק מהמסע שלך ממצרים, מהמיצרים, אל המקום האמיתי שלך, שהוא ארץ ישראל, ארץ כאן. גם כשאנחנו נמצאים בימי בין המיצרים, צריך לדעת שגם המסע הקשה הזה שאנחנו עוברים, ימי בין המיצרים, ימים קשים, ימים שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן המקדש, צריך לדעת שזה גם כן רק חלק מתוך מסע אחד ארוך, מסעות בני ישראל לצאת ממצרים, להגיע לגאולה הרגילה והשלמה, להגיע הזמן שבעזרת השם נזכה לבניין בית שלישי, משיר תיגנו, זה חלק ממסע, וכל המסעות בסופו של דבר, כשאנחנו מתנהגים בהם כדי בית לפי רצון השם, כל המסעות בסופו של דבר הם לטובה.
אמן ואמן, אתה יודע, אתה דיברת בין הדברים, זכרת כמובן שהיו 42 מסעות, ואתה יודע שאצל אבא אין דבר שלא מרומז בתורה, תמיד היה מוצא רמזים. אז הוא אומר, הנה, פשוט מאוד, כתוב, ואלה מסעיהם למוצאיהם, ואלה בגימטרי 42. בדיוק 42 מסעות. פשוט מאוד. תודה רבה, הרב זיו קצבי. יישר כוח גדול.
לשכרות טובות והצלחה רבה, ובאמת לעילוי נשמת אביך היקר, כ"א תמוז.
היה מה שהשבוע, נכון.
כן, אז...
תודה רבה. בשורות טובות. תודה רבה לרב זיו קצבי, שליח חב"ד ברמת השרון, מרצה לחסידות, ועכשיו אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות ושבים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם יואב דיליון.
שלום לדוקטור טל שיפר מהמרכז להשתלות שיניים ואסתטיקה ברבי טרפון, כאן ב-9, ממש במרכז בני ברק, ליד בכנסת הגדול, מה שלומך?
שלום יואב, תודה רבה שאתה מערך אותי שוב.
אז זהו, אתה מערך אותי שוב, הייתי חייב להזמין אותך שוב, כי אני מקבל כל כך הרבה טלפונים מהאנשים, ויש להם כל כך הרבה שאלות על רפואת השיניים, אז הבאנו את המומחה.
האמת.
אז אנחנו נתחיל איתך, כי אנחנו רוצים להספיק הרבה שאלות. בפעם הקודמת שדיברנו, דיברנו על טיפולי שורש, וכמה זה חשוב לבצע בפעם הראשונה טיפול איכותי שימנע המון צרות עתידיות. אבל לפני שאתה כבר עונה תשובה, אז תסתכל פה על המסך, אתה יכול לראות על המסך מולך, תוך כדי, רק מתחילים כבר אנשים שואלים, כן, שמענו כבר את התוכניות הקודמות, אתה רוצה לשמוע שוב, אבל אם אתה יכול, תמיד אנחנו מקשיבים כך הרבה בלעד לתוכנית, ולא מספיקים לרשום, אז חבר'ה תרשמו, כוכבית 5174, זו הכוכבית שתוליך אתכם לשאלות, לקביעת תורים, לכל מה שאתם רוצים, אם לא הספקתם לשמוע בתוכנית ואתם רוצים לדעת, אז אנחנו חוזרים שוב, אתם זוכרים, רבי טרפון 9, ממש ליד בכנסת הגדול, במרכז בני ברק, כוכבית 5174, ועכשיו בשביל דוקטור שיפר, נחזור לשאלה שלנו על טיפולי השורש, כמה זה חשוב לבצע בפעם ראשונה טיפול איכותי, שזה ימנע הרבה צרות בעתיד.
אז קודם כל, תודה רבה, שוב, אתה מערך אותי, שוב ושוב אני אודה לך. האמת שפונים אלינו הרבה, יש את המספר של הכוכבית שציינת, במספר הזה, בכוכבית 5174, שואלים שאלות, וכל השאלות שהרכבנו כאן היום, זה שאלות שפנו אלינו מהכוכבית 5174, אנשים שאלו שאלות, ומשם אנחנו לוקחים בעצם את התוכן שמעניין את הציבור, וחשוב לנו להגיש אותו נכון, שהם ידעו את כל התשובות בנוגע לרפואת שיניים דיגיטלית, רפואת שיניים אסתטית, אז לא להתבייש, כוכבית 5174, אפשר לשלוח לשם שאלות, אפשר להתקשר, אפשר להתייעץ, ומכאן אנחנו מרכיבים את התוכנית. אז זה מומלץ, כוכבית 5174.
אז בפעם הקודמת דיברנו על טיפולי שורש, כמה זה חשוב לבצע טיפול איכותי ומהר, כי זה יכול, זה לא יכול, זה בטוח מונע צרות בעתיד. אז הפעם אני רוצה ברשותך שנדבר, תספר לנו על השתלות שיניים ממוחשבות. זה מוזר, טיפולי שיניים ממוחשבות, אבל אתם עושים את זה? מה אתה יכול לספר לנו על כך?
טיפולי שיניים עברו סוג של אבולוציה לכיוון הרפואת שיניים הדיגיטלית. לאט לאט אנחנו מאבדים מהרפואת שיניים הקונבנציונלית ומתקדמים קדימה לרפואת השיניים הדיגיטלית. כמו כן, בנושא השתלות שיניים, אנחנו רופאי השיניים המפתחים פיתחו שיטה שהיום משתמשים בה ברוב מעל 90% מחברות השתלים, כן. שיש מחלקה שהיא בעצם מייצרת שבלונה, שזה מין סד שמתלבש על החך ועל השיניים, ואיפה שחסר שיניים, אז יש לנו מין חור כזה נקב, שאנחנו דרכו יכולים להשתיל את השתל בצורה מדויקת, עם רמת דיוק שזה יהיה בדיוק בעצם. יש אנשים מטופלים שהם מחוסרי עצם, ולכן הסד הזה הוא מכניס את השתל, הוא מחדיר את השתל בצורה מאוד מאוד מדויקת, ואחרי זה רואים את התוצאה האסתטית. זה מאוד חשוב, אם השתל בורח מעצם ומשתלים אותו באלכסון, כמו מסמר ששמים אותו על קיר, שהקיר לא מספיק חזק, או שזה יוצא מהעץ החוצה, אז אחרי כמה שנים אנחנו רואים ספיגה של העצם, ובעצם השתל מייצר דלקת, יוצא החוצה ומתחיל להיגרם בעיות. שתלות שיניים ממוחשבות, יש את זה כבר המון שנים, זה לא משהו חדש, אבל בימים אלו זה הגיע לרמת דיוק שכדאי לעבוד עם זה, וזאת שיטה מנצחת, כי אם עושים 10 שתלים בלסת אחת, אפשר לסיים את הניתוח כולו ב-20 דקות, בלי לפתוח את החניכיים, בלי תפרים, החלמה הופכת להיות מינורית, וזה מה שאנשים מחפשים, תוצאות מיידיות, עם רמת דיוק.
מהר ולא שבועם כאבים.
ממש ככה, אני רואה החלמות שאנשים חוזרים אליי ואומרים, אני לא מאמין שעברתי את זה, שחיכיתי כל כך הרבה זמן, שמים את השיניים באותו היום, וכבר יוצאים עם השיניים הביתה, שוב, זה למקרה אינדיבידואלי, וזה שיניים זמניות. אז השתלות שיניים ביום אחד, מתחבר ביחד עם השתלות שיניים ממוחשבות, וכל הנושא הזה של הפרסום שאתם שומעים על זה, זה לא מתאים לכל מקרה, אבל כשזה מתאים, המטופל מאוד מאוד שמח לעבור את הטיפול בקלות ובדייקנות.
ולדיבר, הזכרת ככה בין הדברים, אסתטיקה, אז אני רוצה לעבור איתך באמת לעניין של אסתטיקה, מה ההבדל, למשל, בין הלבנת שיניים? אני יודע שיש כזה דבר, הלבנת שיניים ביתית, להלבנת שיניים במרפאה, אבל בשעה וקצת.
קודם כל, יואב, הבחירת שאלות שלך היא מאוד מגוונת.
מה שהמאזינים מבקשים, אתה יודע, יש את הכוכבית, 5174, אנשים שואלים, אני לוקח משם, אל תגלה.
אז עברנו מהר מאוד מנושא הכירורגיה לנושא של אסתטיקה, וזה בסדר גמור. כל שאלה, אנשים לא מתאמים את זה לפי נושאים. הנושא של הלבנת שיניים בדרך כלל באים יותר צעירים, כי זה רק בשיניים טבעיות. זה לא משפיע על כתרים וזה לא משפיע על ציפויים, זה משפיע רק על שיניים טבעיות, ומומלץ לעשות הלבנת שיניים רק במרפאת שיניים, כי אפילו המשחות שיניים המלבינות יש עליהם חומרים אברזיביים שמורידים שכבה מהשן, וסוג של מגרדים את השן, עדיף לא להשתמש בהם. הלבנת שיניים מבוקרת על ידי משרד הבריאות במרפאת שיניים, היא מתחלקת לשני סוגים, הלבנת שיניים ביתית והלבנת שיניים במרפאה. הלבנת שיניים ביתית באים למרפאה, לוקחים מידות, ואחרי יום, יומיים, שלושה, מקבלים קיט, מין ערכה כזאת הביתה, עם סדים, שאתה ישן עם הסדים האלה בלילה, ואתה קם בבוקר עם שיניים לבנות. זה קורה במשך כמה ימים, אתה ישן עם זה בין שבוע לשבועיים, ורואים כל יום איך השיניים מובערות, מלשון להבעיר את השיניים, הולכות ונהיות יותר לבנות. זה תהליך מדהים, וגם אני מאוד אוהב את השיטה הזאת, כי אפשר לשלוט בתוצאה. זאת אומרת, אם זה כבר מספיק לבן לי, אם זה לא מספיק לבן לי, שוב, אני מדגיש כל זה בשיניים טבעיות. הרבה פעמים שאני עושה ציפוי חרסינה, או לפני שאני עושה כתרים, אני מלבין את השיניים, ואז התוצאה גם של הכתרים, פחות יש השתקפות של השן הצהובה, וזה נשמר לאורך זמן. הלבנת שיניים במרפאה בשעה אחת, שזה הסוג השני, הפוך מהלבנה ביתית, מגיעים, יש מכשיר כזה, לד, לייזר, כל מיני סוגים, שאתה יושב על הכיסא, שמים לך מין פותחן פה, שמים חומר, והקרן של האור, של הלד, של הלייזר, היא בעצם מקרינה על החומר הזה, ומלבינה את השיניים. שוב, כשזה מבוקר על ידי משרד הבריאות, זה לא פוגע בשיניים. יש סייג לדבר הזה שחייבים להבין, שזה פחות מלבין מכל מיני, שמעתי על פתרונות קסם שממציאים באינטרנט, מדבקות, שאני לא הייתי ממליץ על הדבר הזה, זה כן מוריד שכבה, אז התוצאה היא קצת פחות טובה, אבל זה שומר על השיניים, וכולנו, חשוב לנו מאוד להלבין את השיניים, אבל יותר מכך חשוב לשמור על הבריאות, והבריאות היא מקום ראשון, כי אנחנו חיים בעולם הזה בעזרת השם 120 שנה, וחשוב להחזיק את השיניים כמה שיותר. אז משהו אחרון רק, כן, לגבי כן, הנושא כן. של ההלבנה, שההלבנת שיניים במרפאה אפשר לחזק לאחר מכן בהלבנת שיניים ביתית. אצלנו במרפאה יש קומבינציה שאנחנו עושים את השעה אחת, ואז נותנים לך גם את הערכה הביתה, ואז אתה מקבל מין בוסט כזה חזק של שיניים לבנות, ואנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד אסתטיות, לפני חתונה, לפני חתונה של הבן, זה יכול להיות בכל גיל, לכל סוג של בן אדם שיש לו עדיין שיניים טבעיות, וכדאי לנצל את זה, להפוך אותם ללבנות יותר.
עכשיו אני רוצה, אמרנו, עברנו מקודם אסתטיקה לכירורגיה, לחזור פחות או יותר לכירורגיה, אני שמעתי שיש ניתוח מורכב שנקרא, תגיד לי אם אני צודק, הרמת סינוס, יש דבר כזה, נכון?
נכון.
שזה עם השתלת עצם, האם הוא באמת ניתוח נדרש, או שאפשר לדלג עליו מה שנקרא עם שתלים קצרים?
אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה, נסביר מה זה הרמת סינוס, ואז יהיה הרבה יותר קל להבין האם אנחנו רוצים הרמת סינוס או שתלים קצרים.
כן.
לבן אדם שהוא מגיע, מטופל, בלסת העליונה, וחסר לו עצם, מחוסר עצם. יש לו עצם מאוד מאוד דקיקה, שאנחנו צריכים להשתיל שתל שהוא מאוד גדול. על מנת שעליו יתפסו שיניים, וצריך חוזק מסוים כדי להחזיק את השיניים. ברגע שהשתלים אין להם מקום בתוך העצם, אנחנו צריכים להרחיב, להגדיל, להגביה את העצם. אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי כמה דרכים. כשאנחנו נכנסים לחלל הסינוס, שהוא נמצא במערות הפנים, מערות האף, בצידי האף, מעל הלסת העליונה, יש לנו שני חללים גדולים, שאנחנו יודעים להיכנס אליהם מהצד, להשתיל עצם, ובעצם להרחיב את העצם כלפי מעלה. זה טיפול קצת מורכב, אבל הוא נותן תוצאות ארוכות טווח, וכשאנחנו בשיניים מתכננים לא לשלם פעמיים, או לא להיכנס לניתוחים כמה פעמים, כדאי לבצע רמת סינוס, ולא לשים שתל קצר, שהוא רק על קצת עצם, אצל המטופל חסר העצם, מחוסר העצם, שבעצם אין לו מקום לשים את השתל הגדול, אז נשים לו כמו נעץ כזה קטן שיחזיק. תגידו לי אתם, מה יחזיק יותר? נעץ שתלוי ככה על עלה?
כן.
או בעצם להגביה ולהגדיל את העצם, ואז להחדיר שתל גדול, שיהיה לו הרבה שנים, והוא יוכל להחזיק משקל, זירקוניה, שהיום אנחנו עושים גשרים מזירקוניה, היא שוקלת, זה לא דבר קל, גם אם עושים אפילו מתכת של פעם, אז גם זה כבד, וכדאי שיהיה לנו וב, מתלה מאוד מאוד חזק, כמו בורג עם דיבל, ולא כמו איזה מסמר על איזה קיר גבס, שאנחנו יודעים שזה רק עניין של זמן עד שזה ייפול.
צריך לעזור עוד פעם, ועוד פעם ניתוח, ועוד פעם כאבים.
כן, כן, ובסופו של דבר אני מסתכל על התמחור, ואני לא חושב שהרמת סינוס כדאי להימנע ממנה, כי גם אם זה עולה קצת יותר, ונכון, זה לפעמים שיקול כלכלי, אבל אחרי ששמים את הנץ הזה, את השתל הקצר, ומתחיל להיות נסיגה ודלקת, והשתל הקצר הזה יוצא החוצה, אז אנחנו בבעיה ממש גדולה, כי אין לנו אפילו את הטיפה העצם שמשם אנחנו יכולים להרחיב. אז חשוב להדגיש, ככל שיש יותר עצם, גם אם נראה לכם שאין עצם בכלל, לפחות יש לה ביסוס שעליה אפשר להתמקם. אני קורא לזה בים, כשאנחנו רוצים לתקוע את השמשייה בחול ים, אז אנחנו מפנים את החול הרך, תוקים את השמשייה בחול הקשה, ואז אנחנו מחזירים את החול הרך. החול הרך הזה הוא כמו השתלת עצם, הוא כמו גרגירי חול, הוא לא נותן לנו יציבות אמיתית. אנחנו חייבים להתבסס על העצם הקיימת בגוף האדם. העצם הנלוות של תוסף עצם, שהוא מגיע משלושה מקורות, או מהחי, מבקר, או מבן אדם אחר, או עצם אוטוגנית מגוף אדם שלי, שאני מעביר מהגן ללסת, או מצד אחד של הלסת לצד שני. אנחנו עושים את הניתוחים האלה, זאת עצם מצוינת, אבל זה ניתוח מאוד פולשני. לכן עדיף לעשות הרמת סינוס, לתת פתרון ארוך טווח, ולא לנסות את מזלנו, ועוד 5 שנים להיפגש שוב עם הרופא שיניים, רק עם נזקים יותר גדולים. אני מקווה שהתמונה עוברה.
עוברה לגמרי. תשמע, תוך שאנחנו מדברים, אז בדיוק את הרופא שושי מבני ברק, היא אומרת, אני רוצה לבוא, אני צריכה שתלים, היא כותבת. והיא נכנסה בדיוק בתחילת התוכנית ושמע, והיא רוצה לדעת איך יוצרים איתכם קשר, אז אני אגלה לך גבר, ותרשמו כולם. אתם יודעים, יש את התמונות שאחרי שמחה שמים על המקרר, אז תקחו דף, תרשמו, כוכבית 5174, מרכז להשתלות שיניים ואסתטיקה, מה שצריך, במרכז בני ברק, ברבי טרפון 9, ליד בכנסת הגדול, שם פינת הגרה, פינת רבי עקיבא, אי אפשר לפספס את זה, אז תתקשרו לשם, יענו לכם על כל השאלות, אבל לא בטוח שאת השאלה הבאה יענו לכם, יענו פה היום, אבל יענו לכם גם עכשיו, כי יש לי שאלה מעניינת שלך, דוקטור שיפר. בוא נגיד מצב שיש לי שתל באזור קדמי. איך אני עושה, צריך שיהיה יפה ציפוי חרסינה, ומה זה בכלל ציפוי חרסינה? אני שואל אותך הרבה. עכשיו נגיד, אתה מסתכל, אני רואה, אתה, יש לך, כל הזמן אתה מסתכל לי, על השיניים, זה מפחיד אותי, תשמע.
קודם כל, אני יושב מולך, זה נוצץ לי, זה זוהר לי, אז...
קודם אם זה נוצץ, זה כבר טוב. כשאתה מסתכל עליי, האם זה מתאים לי העניין הזה של הציפוי חרסינה? עכשיו, שמעתי, יש לזה כל מיני, כמה שמות, חיוך הוליוודי, חיוך כזה יפה, שיניים לבנות, ציפויים. ספר לנו קצת על כל העניין הזה.
זאת תוכנית מאוד מאוד מעניינת, אנחנו נוגעים בכל הרבדים של רפואת השיניים המתקדמת, הדיגיטלית. ציפוי חרסינה זה בעצם סוג של טיפול אסתטי, שזה מתלבש כמו עלה דק דק דק, יותר כמו הדשה של העין, שמתלבשת על החזית של השן. זאת אומרת, חיצונית. ואם לא עושים את זה בצורה טובה, אז אתה יודע, השפה מתנפחת ורואים שיניים לבנות גדולות, וכל אחד אומר, אני קורא לזה מחמאה מהלכת. איזה יופי, yeah. איזה יופי, אבל yeah. בסופו של דבר זה בולט מדי. צריך לעשות את זה עדין יותר ונכון יותר. עכשיו לגבי שתל בשן קדמית, שהוא נוצץ לנו מקדימה. היום, אם עושים מלכתחילה את השתל נכון, בצורה שהוא יהיה איזה שתל מוברג, לא שזה אומר הרבה פה לאנשים, אבל שהמבנה מתגבש בצורה נכונה עם העצם ועם החניכיים, ואז אנחנו יכולים לשלב אותו ביחד עם כתרים, עם ציפויים, זאת אומרת שיכול לצאת ממני מטופל, עם שתי ציפויים, שני כתרים ושני כתרים על שתלים, yeah. ושתי שיניים טבעיות, ואתה לא תדע מה זה מה. זה הסוד והכוח של רפואת שיניים מתקדמת, להוציא חיוך מושלם, עם מגוון טיפולים רחב, אני קורא לזה מקפידרות שונות, ממחלקות שונות, שבעצם כל אחת, אם עושים אותה נכון, היא משתלבת בארגונומיה מושלמת, בצורה הרמונית, שכל החיוך שלם ואחיד. יש לנו שתי ציפורי חרסינה, שני כתרים, ושני כתרים על שתלים, וכולם נראים כאילו החיוך אחד שלם. זה פשוט מדהים לראות אנשים יוצאים עם זה, הם לא מאמינים שזה אפשרי, כי אתה יודע, בסופו של דבר יש גם הרבה סוגים של רפואת שיניים, וגם רפואת שיניים פשרנית היא נותנת תוצאה, ואז אנשים מסתובבים עם כל מיני שיניים אפרוריות כאלה, וקצה כזה ליד החניכיים שהוא שחור, כתרים ישנים שהם ממתכת, ברגע שאנחנו מחליפים את הכל, יש לי המון תמונות לפני ואחרי, שאני מראה למטופלים לפני, גם שיבחרו את הצבע והצורה, וגם שיבינו את הפער שאפשר להגיע, בחיוך אסתטי, והיום אנשים מודעים שכל הקריזמה והביטחון העצמי של הבן אדם מגיע מהידע שלו בכלל שיש לו חיוך יפה ואסתטי, לא מהבן אדם שעומד מולו ובוחן אותו. מספיק שאני יודע שהשיניים שלי מושלמות ונכונות והסתכלתי בבוקר במראה, לא משנה במהלך היום עם מי אני נפגש, אני מחייך יותר, כי אני יודע שהשיניים יפות, כי אני יודע שאני יכול להיפתח ולהרשות לעצמי לדבר חופשי, בלי שיפול איזה משהו, בלי שיתנדנד, בלי שירו איזה נקודה שחורה. מאוד חשוב להצלחה והתקדמות בקריירה, במשפחה, בהכל, זה ביטחון עצמי.
ביטחון עצמי, בדיוק.
והחיוך הזה גורם לנו, יואב, אתה לא תאמין כמה הוא מגשים מבפנים.
שידוכי, מה רע לשידוך טוב. עכשיו תשמע, יש לי עוד הרבה שאלות אני אבקש ממך, עוד פעם, בסדר? לפחות עוד פעם. יש לי עוד הרבה הרבה שאלות שאני שומע פה במאזינים, שאני קורא פה באתר שהם נכנסים ומבקשים שאלות שאלות, אז נכין לך שאלות גם לפעם הבאה. נקבע עוד תאריך שתבוא לבקר אותנו. לא נורא פה מבני ברק. עכשיו תגידי, כל הדברים האלה שדיברת, הניתוח, הסינוס והשיניים והלבנה וזה וזה, זה הכל אצלך או צריך לעבור כמה מרפאות, לנסוע לפה, לנסוע לשם?
קודם כל, שאלה מצוינת. אז ברגע שמתקשרים ליועצות שלנו, הם מספרות את כל הסיפור המשפחתי של המרפאה שהיא קיימת 42 שנה.
רק שתדעו שאבא שלו רופא שיניים, אמא שלו רופאת שיניים, אחות שלו רופאת שיניים.
גם הדודים שלי רופא שיניים, כולם בתחום. המרפאה שלנו מונה מעל 10 רופאים, לכיוון ה-12 כבר.
הכל שם ברבי טרפון,
הכל תחת קורת גג אחת ברבי טרפון 9. מה שאנחנו עושים זה, הנה כבר מתקשרים אליי מהמרפאה בלייב, אז כל הזמן יש לי שאלות ותשובות שם. בעצם אנחנו נותנים מענה על כל טיפולי השיניים, אנחנו נותנים סטנדרט מאוד גבוה לטיפולי שיניים בצורה איכותית, ולכן צריך להבין שאצלנו באים לעשות תוכנית טיפול פעם אחת ואנחנו רוצים לשחרר להרבה שנים. יש לנו כמעט 15 סייעות, יש לנו מעבדה במקום, יש לנו באמת צוות שהוא מאוד מאוד חריף וחזק בתחום, כדי להביא טיפולים שמעל הממוצע, להביא אתכם למקום של שלמות. אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה רפואת שיניים בתלעים, פה חלק הזה ופה חלק הזה, אנחנו מרכיבים את כל הפה ועושים פרויקטים גדולים בשיתוף פעולה, שמטופל יושב על הכיסא והרופאים מתחלפים.
אני לא מאמין שאני אומר על מרפאת שיניים שאני כזה פחדן, מצוין, מעולה. אבל אני אמרתי, אז חבר'ה, אתם שומעים את זה? שומעים? אבל תשמעו בעזרת השמות. אתם צריכים? מי לא צריך טיפול שיניים? כוכבית 5174. כוכבית 5174. יעזרו לכם, יטפלו בכם, יסייעו לכם. ותבואו לדוקטור שיפר, שמעתי אותך ברדיו כל חי, כוכבית 5174. תודה רבה דוקטור שיפר, נשוב וניפגש. עוד משפט לסיום?
כן, אז רק רציתי להגיד תודה רבה, כי באמת המון מטופלים תופסים אומץ ומגיעים למרפאה בזכות הרדיו, וזה באמת נותן כוח ששומעים, ואנחנו מדברים על זה בפתיחות. אז תודה רבה.
תודה רבה לך, נשוב וניפגש. תודה רבה לדוקטור טל שיפר מהמרכז להשתלות שיניים ואסתטיקה ברבי טרפון 9 בבני ברק. קרוב כאן, תבואו, אפילו תהנו ממרפאת שיניים. כל טוב, להתראות. כוכבית 5174.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם יואב דיליון.
שבנו אליכם, אנחנו עוברים לפינתנו קשרות המזון, ולשם כך אנחנו מדברים כרגיל עם המומחה מספר אחת, הרב אליהו פנחסי, חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון, ומחבר הספר קשרות למעשה. שלום הרב, מה שלומנו?
שלום וברכה יואב לך ולמאזינים.
כבר כמה ימים מפחידים אותנו, חום, 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 ועזרת השם, יהיה בסדר, אבל כולם יודעים שבחום כולם רוצים, לאו דווקא משקה, שתייה קר, רוצים גם משהו קר. ואני רוצה ללכת על כיוון אחר. משהו קר זה גם יכול להיות frozen yogurt. צריך לזה כשרות מסוימת?
תראה, יואב, frozen yogurt זה בעצם, ברשותך נדבר שנייה אחת על היוגורט עצמו. זה ברור ופשוט, יש שני ליינים, יש ליין מהדרין.
יש אישור יותר משנייה אחת.
טוב, הליין המהדרין, זאת אומרת הנושא של חליבה בשבת, שהם לא לוקחים את הרי הבסיס שלו, זה חלב,
כן.
והליין רבנות, זה חליבה בשבת, בסדר, זה קנינו יוגורט, איך אומרים, ליין מהדרין. הבעיה בפרוזן יוגורט, זה הפירות שמוסיפים לפרוזן. זה הבעיה, במה אני מתכוון. היום יש המון פירות שאנחנו יודעים שהם נגועים, זה יכול להיות הטוטים, הפירות יער, וכתוב עליהם לתחינה בלבד. צריך לדעת, הרבנות הראשית לישראל פרסמה שפירות שמוחזקים בחרקים, כמו הפטל, תאנים, תות, פירות יער, אם אני עושה להם תחינה רגילה, זה לא מרסק את כל החרקים. בפרוזן, בוא נניח, והתחינה היא יותר דקה, יש לנו בעיה, יש איסור שנקרא ביטול איסור לכתחילה. הפירות הללו נגועים מאוד, וברגע שאתה בא ותוכן את זה ממש, תכנת את זה דק דק, אתה עובר פה על איסור של ביטול לכתחילה. ולכן, מה לעשות? אם אנחנו רוצים את הפרוזן,
כן.
יוגורט, תיקחו, בואו ניקח פירות בחזקת נקיים, שזה, אני מקווה שאני לא מאכזב את המאזינים, מלון, אבטיח, קיבי, פסיפלורה, אתה יודע, אבל להשתמש בפירות יער. פירות יער זה תותי עת, אתה בטח יודע, אדום, שחור, כחול, סגול, לא משנה. רמת הנקיות בפירות יער מאוד מאוד, ולכן, לבוא ולאכול פירות יער, אנחנו לא ממליצים בכלל, אלא מה, תוכנים. התחינה הרבה פעמים היא לא עד הסוף, הרי גם מי שאוכל את זה מרגיש בחתיכות של הפרי, ויש, החרקים הם כל כך זהירים, קטנים, שהרבה פעמים נשארים שלמים. עכשיו, תבוא ותאמר, אז איך זה שיש על זה קשות וכתוב על זה, יכול להיות אפילו בדעת מכובד.
כן.
וכתוב על זה לתחינה בלבד. אם למשל גם בטוטים, אני דיברתי עם אחד מנותני הקשרות, הרב רובין, הוא, מה שהוא אומר, הוא אומר, אנחנו לוקחים את הטוטים האלה, בודקים אותם מדגמית, לפני שזה עובר במכונות עם מברשת, חומרי ניקוי בכמות, עם המון מים, ואפילו המוצר הסופי נבדק על המסוע, הוא אומר ממש, כל... מהטוטים בודקים כל 20 דקות, בקיצור. אז הוא בא ואומר, זה לא ביטול איסור לכתחילה, כי זה לא בוודאי שיש איסור. זאת אומרת, הטוטים האלה לא בוודאי נגועים, ובפרט שאחר כך מקפיאים את זה. מה שאני רוצה לומר, אתה יכול להשתמש בפרוזן יוגורט אם אתה רוצה טוטים, אבל שהטוטים יהיו בקשות טובה, בקשות, אני לא רוצה לנקוט בשמות, אבל... ברמת קשרות גבוהה, אבל אם רמת קשרות נמוכה, אז זה בעיה. לכן, ברגע שקונים את הפרוזן הזה ממקום שהוא מהדרין, אז גם אני יודע שהיוגורט עצמו הוא בסדר, וגם אני יודע שהפירות הקפואים...
גם הפרי בפנים בסדר, כן.
הפרי בסדר, וזה נטחן, וזה גם עבר כבר את התהליך כן. שלו. אבל ברגע שאני קונה, אתה מבין, והם שמו לי שם, זה מלא חרקים. אותו דבר באוכמניות, אוכמניות טריים, הטריות מצויים שם חרקים רבים, זה ברור ופשוט. אבל גם אם זה מיועד לתחינה, מצוי שם חרקים. אלא אם כן... באמת בדקו במסוע, במפעל, לפני שזה יצא, אז כולי ואלווי. יש הרבה שואלים על היוגורט, אתה מכיר עם שברי תות,
כן,
בוועדת
כן.
מהדרין תנובה וכדומה, אנחנו היינו שם, זה עובר התותים לאחר החיתוך, ממש, לפני שחותכים אותם, זה עובר ג'קוזי ושטיפות חזקות, וכל רבע שעה עושים איזה מדגם, אז זה בסדר גמור, ואין בעיה. ושוב אני חוזר, אם באמת הפירות הקפואים האלה לפרוזן, אלה ברמת קשרות גבוהה, אפשר לסמוך. אבל אם זה רבנות רגילה, לא שאני חלילה מזלזל, אבל פה צריך זהירות, כי הרבה פעמים גם לאחר התחימה, נשאר חרק שלם. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שלא תצא תקלה תחת ידינו.
בעזרת השם, בואו לעשות מה שיואב עושה בגלל עניין של סוכרת, אז לא, בעיית סוכרת, אז לא אוכלים את הדברים האלה בכלל. אז אין בעיה.
אבל סיכמנו שחם.
אפשר, כן, כן, אני אשתה מים קרים. יישר כוח גדול לרב פנחסי, תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה לרב אליהו פנחסי, חבר רבנות המקומית מבשרת ציון, מחבר הספר כשרות למעשה. עכשיו בואו נעבור לנושא חשוב מאוד. כולנו רוצים לחיות טוב, לחיות מה שנקרא כבני מלכים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יהודי, שהוא, תקשיב, הוא גם מגיד מישרים, הוא גם בקי בעצות וגם בסגולות, גם מומחה בספרות קבלית ותורנית, עוסק בפתרון חלומות ועונה לשאלות על פי שם האדם ותאריכי לידה, והיום אנחנו רוצים לנצל את הזה שהוא אלוף העולם בסגולות, ולשאול אותו, מהן הסגולות לפרנסה בשפע שלום לרב המקובל דן מחבר? הרב מחבר? תכף ינתקו, יסתדרו את הקו, אנחנו נדבר איתו על סגולות מיוחדות לפרנסה בשפע. מיד הרב דן מחבר, בינתיים נשמע כמה הצלילים. יש שמותי בינתיים שעסיק את הרב, יש ניגון של הבעל שם טוב, שווקלי שעושה אותו, בוא נשמע.
La 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 la
השם הצלחנו להשיג את הרב המקובל דן מחבר, מקודם כבר נתנו, קודם כל שלום הרב מחבר, מה שלומו?
שלום וברכה.
מקודם רבע שעה רק אמרתי את כל הקרדיטים שמגיע לרב, על מגיד מישורים ומומחה וזה וזה וזה, ועכשיו אני רוצה, עכשיו אני רוצה לנצל את זה שהרב אלוף העולם בסגולות ורוצה לשאול אותו, מה עם הסגולות לפרנסה בשפע?
אכן, נושא הפרנסה היא בעצם נחלת רבים שמתקשים, כמו שידוע לכולם, איך לגמור את החודש, מכירים? איך אומרים? לא חסר, אבל למה לא גומרים?
כן.
אם יתרגם את זה, איך הסבא שלי עליו השלום היה אומר, לא העיקר המלאכה, אלא הברכה. וכמובן נדבר בנושא הפרנסה, זה נושא מאוד 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 מסועף ומקיף ומורחב, יחלה הזמן, ולחכה את זה אולי לכמה משדרים בעזרת השם.
בעזרת השם, בוא נתחיל.
בכל זאת, אולי ניקח טעימה מהנושא.
כן.
ראשית, קודם כל אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, למי שהאושר והכבוד, העולם שלו, הממון שלו, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. החפץ חיים היה אומר, אני מתפלל על הרבה אנשים שחפשים סגולות וקמיעים וכל מיני צור וכל מיני דברים שלא יועילו, ומה הם לא עושים, אבל הם עוזבים את העיקר. לכוון ביהי שמי רבה מברך רבותיי, זה פותח את כל השערים. אמירת יהי שמי רבה בכוונה, אומר החפץ חיים, יש לו מאמר שאני אומר זה דווקא, הבוקר קראתי זה לפני השידור. פרשת המן כידוע כמה שהיא מעולה, אבל העיקר, לא העיקר ללמוד, הרבה אומרים אנחנו קוראים, קוראים, אבל מה קורה? לא, ללמוד את האמונה מהפסוקים. המן שירד לבני ישראל במדבר, איזה אמונה. זה דברים, אתה קורא את הפסוקים, ותפנים את מה שנאמר, תקרא ברש"י ותבין איך היה כל המהלך הזה, לא העיקר לקרוא לשם סגולה. איך אמרו בני ישראל? ואמרו של אחיו, מן הוא זה אותיות אמונה. איך אנחנו לוקחים את האמונה? ואז זה יועיל. ומה גם שהשבט מוסר כתב שרצוי לקרוא את זה, שתיים מקרא ואחת תרגום. ובכן להתמיד בפרשת המן, מאוד מאוד מסוגל. ליטול ידיים, נקלת ידיים כלחתה, כמרה מפורשת, אמר רב חסדא, נמשי מלומיה, ואבינו מלומי חופנה, טיבותה, מלוא החופן זהב, איך הוא זכה לזה? זה שפע כזה גדול. נטל ידיים בשפע, הוא היה עשיר גדול רב חסדא. ולכן, החסון איש פעם אומרים, הוא ראה 20 אנשים שנטלו נטילת ידיים, אחד נטל כלחתה מתוך ה-20. רבותיי, נטילת ידיים, לא רק נטילה, אבל כלחתה. לכן איך כתוב בהלכה, המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. לא כתוב מי שלא נוטל, הוא נוטל, אבל בזלזול, ממילא הוא מאבד את האושר בעין ובאלף, ולכן על נטילת ידיים זה ראשי תיבות אני. אז רבותיי, הכוונה בנטילת ידיים. עוד דבר, להרגיל את עצמו אחר התפילה, ובפרט לפני הסעודה, לומר בכוונה פרק אף ג' בתהילים, מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר, כבר הכל מובן. בינו דשר בצני, נפשי שובב, לא יררה, כל הדברים הטובים לגבי פרנסה. אומר הארי הקדוש, מדוע? כי יש שם 57 מילים כמניין זן, וגם, שימו לב, זה לא כתוב בכל מקום, 227 אותיות כמניין ברכה. לומר את השם רועי לא יחסר, אם לא לפני הסעודה, בתוך הסעודה. עכשיו, יש לנו דבר נפלא מאוד, שהוא מאוד מאוד מתאים, רלוונטי, גם נימי בין המצרים, ובכלל, קריאת המשניות. לקרוא כל יום משניות מובטח למי שילמד כל יום 20 דקות משנה. יש שאומרים, עדיף פרק משניות. פרנסה בשפע גדול. ומדוע? אני אומר בפרט בימי המצרים, שימו להם. ימי בין המצרים, 22 יום. כפול 24 שעות, 528. ויש לנו בכל השס, 528 פרקי משניות בסך הכל. וואו. וגם 528 בגימטריה מפתח. וואו. המפתח לפרנסה המשניות. פרנסה, עכשיו כן. זה הזמן, מי שלא הספיק, יבלם הנסרים. וזה שנאמר, מאשר שמנה לחמו על אשר, והוא ייתן מעדן המלך.
כן.
שמנה אותיות משנה.
וואו,
האדם
וואו,
מאשר
יופי,
מאושר,
איזה יופי.
מעדני מלך. וגם אומר המדרש תלפיות, אשר בן יעקב יוציא את האדם לעתיד לבוא, כך הוא מביא שם משם האריזל, אם חלילה וחס אחרי 120 שנה הוציא אותו מגיהנם, כי אשר בן יעקב עומד על פתחה של שם נמצא, מאשר שמנה לחמו, מי שהלחם חוקו היה שמנה משנה, הוא ייתן מעדני מלך, הביאני המלך הדרב. עוד דבר קטן,
כן, מה, יש לנו דקה לסיום, כן?
כן, כן, חזק מאוד הפרנסה, אומר רבנו משה בן מכיר מצפת, לקרוא את זה 3 פעמים ביום בכוונה רצוי על קלף, וסגולת התפוחים, רבותיי, סגולת התפוחים בשבת, על השולחן של השבת, כמה שזה מועיל, לא יאומן כי יסופר, קצת ייקח לנו זמן, בלי נדר, נשאיר את זה, ונפתח בתוכנית הבאה בנושא התפוחים.
בעזרת השם, אתה יודע, משהו קצת במילתא דבדיחות, אמרת משהו מקודם על איזה פרק כף ג', נכון?
מה זה? פרק כף ג'.
יפה, אז אני חשבתי שכף ג' זה ראשי תיבות, כסף גלט, אבל זה עניין אחר. יישר כוח גדול לרב המקובל. אנחנו נשאיר ונפה בתוכניות הבאות, נמשיך לדבר על פרנסה כי זה מרתק. תודה רבה לרב המקובל דן מחבר. אנחנו מסיימים, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, גם פסח בגד עזר לנו פה בכמה דברים. תודה רבה לעורכת המפיקה יעל צייטלין, כאן איתכם באולפן יואב דיליון. מיד אחרינו כמובן במטבח של מירי עם השפט מירי זורגר. גיד שבס, גיד שבס, כל טוב.
Thank you.